במחשכייך ירושלים מצאנו לב אוהב.
אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מקודשת
מקודשת און אייר.
און אייר
من على خط التماس بس من في البيت في القدس.
שלום לכן, שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית. אנחנו משדרים אליכם מפילבט על קו התפר בירושלים, וזו התוכנית היום, משהו כמו שבוע ימים אחרי פתיחת עולם התרבות, או סוג של עולם פתיחת התרבות, או הכרזה על פתיחת עולם התרבות, כשלפחות ארבעה ימים מתוך השבעה האלה היינו בתוך סגר פורים, ובשלושה היינו מלחמה קבועה בדיכאון, ובחוסר חשק לצאת. מה זה בעצם אומר שפתחו את עולם התרבות? האם הדבר הזה באמת אמיתי? או שזו יופי של כותרת, אבל אין מאחוריה יותר מדי? איזה התחבטויות אתיות ומוסריות היא כוללת בתוכה? הרי זה לא קורה סתם כל כך מהר וכל כך נוח. ואיך זה נראה כאן, לעומת איך זה נראה שם? נדבר על הנושאים האלה ועוד על נושאים אחרים, כולם סביב פתיחת עולם התרבות בתוכנית הזו. אבל לפני הכל, שיר חדש של שי צברי, קוראים לו דה, יש לו אחלה טקסט, ואנחנו ניפגש ונתחיל אחריו.
לך שכל עשב העשב יש לו מלאך טוב שאומר לו גדל, אבל די יש שמלאך נרדם, יש שריפות ביער, יש עשב שוטה ואכזבת מלאך בוצרת את הרוגה. דה 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 שנים שכונות עוברות בשדה כמו חרמש, תנים משתופפים בתבועה נדרסת, יש שכאבי גדילה מציבים את הירק, ואם הגבעול מתגבה התהייה אולי מוטב היה להישאר כאן. פחות היה מישהו ירד כמו טל שהבוקר בקע, מציוצי הלפנות לחש לך גדל גדל גדל.
דל 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 דל
אנחנו אומרים עכשיו שלום לאצ'ה בר, מנכ"ל עמותת הצוללת הצהובה, מה שלומך?
אהלן, בסדר, תודה, מה שלומכם?
בסדר גמור, אנחנו עוצרים אותך באמצע החגיגות?
איזה חגיגות?
חגיגות החזרה לשגרה, אתה יודע, פותחים את אולמות התרבות, הכל חוזר, או לפחות על הנייר, או לפחות בהצהרה.
האמת שתופסים אותי באמצע לערוך וידאו של הרינגמן פרוג'קט, שזה פרויקט שאנחנו עושים בצוללת במחסן, זה משהו שהתחלנו לפני חודש, חודשיים, מין לייב סשנים כאלה, מין טייק אוף על טייני דסק מן הסתם, שסידרנו איזושהי במה נחמדה במחסן של הצוללת, ואנחנו עושים שם סדרה של הופעות כאלה מצולמות מאוד קצרות, של בין 12 ל-15 דקות.
נשמע כמו פורמט, ואני... נשמע כמו פורמט קורונאי.
ואני הסלם והאורך, כן, הקורונה, אתה יודע, עשתה לנו בית ספר, מה שנקרא.
אני מרשה לעצמי להסיק מהדברים שאתה לא נרעש ונרגש מהפתיחה המדוברת של עולם התרבות.
קודם כל, אתה יודע, באופי שלי אני לא כל כך נרעש ונרגש באופן עקרוני, אבל אתה יודע, אנחנו כבר שנה לדעתי בתוך איזשהו תהליך, תהליך, אני לא אוהב את המילה מורכב, כבר כל הזמן משתמשים בזה, תהליך של רכבת הרים כזאת שלוקחת אותנו מפה לשם, משם לפה, ואנחנו עוברים שינויים ואנחנו עוברים את ההפוכות כמו כל אחד אחר, ברמה האישית, ברמה של הצוללת, ברמה של מה שקורה בתרבות מסביבנו, ברמה הפוליטית, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך, ואנחנו משתדלים, אתה יודע, פחות להגיב ויותר למצוא את המקום שלנו בזה ולהתפתח. אז כן, יש לנו מחר, לדעתי מחר זה יום שלישי, ביום רביעי יש לנו בעצם את ההופעה הראשונה עם קהל, עם מעט קהל.
תאר, רגע, בוא תסביר שנייה, מה זה הופעה עם מעט קהל? הקהל הזה חייב לשבת, נכון?
נכון.
אסור לו לרקוד בשום שלב של ההופעה.
אתה יודע, מה הם עושים עם הרגליים בכיסאות, אנחנו לא יודעים.
אסור לי לרקוד
בעמידה. אבל כן, אתה מכיר את ההנחיות, נו, אתה יודע.
ואני רוצה שנציף אותם כאן, אתה יודע, לטובת אלה שלא מכירים אותם, וגם כדי לנסות להבין איך נראית עכשיו החוויה הזו של הופעת מוזיקה חיה.
תראה, היינו שם, היינו שם פעמיים במהלך הקורונה, הרי פעמיים פתחו את מוסדות התרבות, ופעמיים אפשרו לנו לעשות הופעות, המתווה הוא מאוד מאוד דומה, אם לא זהה, למעט העניין שהיום מותר לנו להכניס להופעות רק ככאלה שהתחסנו או שהחלימו מקורונה. זה ההבדל היחיד. מעבר לזה, אפשר להכניס כמות מסוימת של אנשים פר מקום, באחוזים, אבל גם שיטת הישיבה מאפשרת, מאפשרת פחות מהאחוז המדובר ביחס למקום שלנו.
בלי להיכנס למספרים ולדוחות של מיסים וכאלה, זה כלכלי לעשות את הדבר הזה?
אנחנו לא שם, כי הצוללת היא מרכז מוזיקה שנתמך על ידי משרד התרבות, אז השאלה הכלכלי היא לא שאלה שאתה יכול לשאול אותי, ונגיד את, לא יודע מה, בעלים של הברבי באותה נשימה. כי כלכלי זה חד משמעי לא. בשבילנו, שוב, אתה יודע, אתה לא רוצה להיכנס למספרים וכאלה, ואני מבין אותך לגמרי, זאת לא השאלה, זה אפשרי לעשות, בוא נגיד ככה, אנחנו לא מפסידים בגלל זה.
כן, אבל לא באמת מייצרים רווח משמעותי, ואם נלך על מקומות עצמאים וכאלה שאינם נתמכים,
אז... על הפנים.
על הפנים לרמה
של... על הפנים.
אין להם באמת כדאיות כלכלית לעשות את זה.
אין להם, אתה יודע, אני לא יכול להיכנס לכיס של אף אחד, כי אני לא מכיר את הנתונים ממש, אבל חד משמעית, עזוב את זה, גם המקומות האלה בנויים על זה שיש להם בר מאוד חזק ואתה יודע, ורווחי, וכרגע הוא לא יכול להיפתח.
טוב, אז עכשיו, כשתיארנו פחות או יותר את כל הסביבה הטכנית של ההופעה...
את שמחת החיים הזו.
כן. זה הולך להיות דומה באיזושהי צורה להופעות שראינו בעבר? זה אותה חוויה? זה בכלל אותה קטגוריה?
לאלה שבאו, תראה, עוד פעם, אני יכול לדבר על עצמי כצרכן ועל עצמי כמנהל מוסד שיש בו הופעות. סליחה על השם מוסד, אבל זה, אתה יודע, הכי מתחבר אליי כרגע. אז יש הופעות שכן ויש הופעות שלא, מן הסתם. כל ההופעות רוק אנד רול בעמידה שמזיעים אחד על השני ומחזיקים בירות ביד, אתה יודע, וכמובן שלא, אין את זה. אבל ההופעות שהן יותר דמוי מופע, שאתה בא לשמוע מוזיקה, להאזין למוזיקה עם החוויה הזאת של השבט ו... ולצרוך את זה בצורה הזאת, אז כן, בהחלט, וזה, אתה יודע, וזה דבר שיש בו הרבה ערך גם. יודע,
כן, אבל לא... הרבה מהחוויות המשניות נלקחו ממני. אתה יודע, לא נלך על הופעת רוק גדולה, אבל יש מוזיקאית ירושלמית בשם הדר הלוין. הופעה כן. של הדר הלוין, בלי יין, להערכתי, לא יודע, לא תמרי.
בעיניי, עזוב, בעיניי, אני כצרכן עכשיו, עזוב כזה, אני כצרכן, כל הופעה בלי, אתה יודע, בירה, יין, whatever, נכון? Mm-hmm. ולדר הזה, בלי שני בקבוקי יין שהיא מסיימת בכל yeah. הופעה, זה גם לא עובד. Mm-hmm. נכון, אתה צודק. דרך אגב, אפשר למכור, אפשר למכור בקבוקים סגורים, כאילו... מותר לנו למכור בקבוקי בירה או משהו כזה, או מים.
אתה מוצא את עצמך עוסק בחישובים האלה, איך אני אוכל בכל זאת כאילו גם לתת לקהל לעשות איזה דרינק קטן לפני ההופעה, כדי שייכנס בראש ימי? לא, אה?
לא, לא יכול, לא יכול. תשמע, יש גבול. לא יכול, זה עצוב מדי, כאילו זה לא יודע איך להגיד, זה לוק נורא מתסכל, ואני מעדיף, אתה יודע, שהתסכול לא יגדיר ויפעיל אותנו. אני מעדיף לשים את זה בצד, ואני מעדיף לעבוד עם מה שיש. שוב, אני גם נורא חשוב לי להדגיש את העניין הזה, שאנחנו לא מקום פרטי, ולכן זה לא רק העניין הכלכלי, זה גם העניין של המחויבות שלנו.
זה גם מחייב אותך לקבל את התנאים של התו הירוק, ולייצר את הסליחה על המילה הסלקציה בכניסה של הקהל?
קודם כל זה מחייב כל אחד, לא רק אותי. מה זאת אומרת? זה מחייב כל אחד שמפעיל אירוע
עליי. לא, יכול אדם שיש לו מקום דומה לשלך להגיד, אוקיי, אני לא מעוניין לעשות את הסלקציה, ואני סוגר את שלא תמצאו פתרון גורף.
ברור, כן. אני לא רואה את זה ככה, אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה הפתרון. אני מבין לגמרי, אתה יודע, אני ארער, אנחנו כולנו רואים את כל הדיונים, מכל המקומות, מכל הכיוונים, זה... אלה דיונים לפעמים מאוד מאוד קשים. בדיוק היום נחשפתי, אתה יודע, להתכתבות נורא אמוציונלית, גם בדף של הדג נחש וגם אצל יאיה, הבסיסט שלהם, שאתה יודע, שהם הודיעו שהם חוזרים לאט לאט להופיע, והשתלחו בהם נורא, אתם משתפים פעולה עם השלטון, ואתה יודע, ואז דברים מאוד אמוציונליים וקשים, דברים מתיחים בהם מאוד, ואתה יודע, ואני... אפשר להבין את כולם, אבל זה מה שיש כרגע, זה מה שיש, ואני לא רואה איזושהי דרך באמת אמיתית, חוץ מאשר לדבר על זה ולהציף את זה, לשנות את זה כרגע.
אוקיי.
אני לא חושב שיש בידיים שלנו איזה כוח אמיתי שיכול להגיד, אתה יודע, זה כמו שבהתחלה, הרי אמרו, היה איזה דיון כזה לאיזו תקופה שאמרו לאומנים ומוזיקאים בעיקר, לכו תמצאו עבודה, זוכר את זה? Mm-hmm. לכו תמצאו עבודה אמיתית.
כן.
התפתח איזה מין דיון כזה. אני נעלמת לי פתאום.
לא, אני כאן איתך כל הזמן.
סליחה, אוקיי. אז היה איזה מין דבר כזה, לכו תמצאו עבודה אמיתית, וכאילו המוזיקאים אמרו, זאת העבודה שלנו, מה זאת אומרת, לכו תמצאו עבודה אמיתית, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אז אתה יודע, זה אותו דבר עכשיו, יש את האפשרות לעבוד, ואז אמרו, היו הצעות, היו כל מיני, אמרו, אם לא יהיה מוזיקה יותר, זאת אומרת, אקום וספוטיפיי ואפל מיוזיק לא ישמיעו יותר מוזיקה, אז אנשים פתאום יבינו כמה מוזיקה זה מקצוע וכמה זה נמצא להם בכל היום יום. אבל אתה יודע, אין מי שירים את הכפפה הזאת, אין מי שבאמת יצליח לעשות דבר כזה, להחשיך את מסכי המוזיקה. אז זה המצב, זה צריך לעבוד עם מה שיש נראה לי.
אוקיי, ואם מדברים על אחריות קולקטיבית, אתה מרגיש שלך יש אחריות על יוצרים, על מומנים, על מוזיקאים שהפכו את הצוללת לבית שלהם?
תגדיר אחריות, מה זה אומר אחריות?
זה אומר שאתה מוצא את עצמך קצת יותר מוטרד בנוגע לפרנסה שלהם בחודשים האחרונים מאשר אומנים אחרים. זה אומר שכשנפתחת הזדמנות, אפילו קטנה, אפילו חלון קטן לבוקינג, אתה חושב עליהם קודם. זה אומר שאתה פועל על הבמה ומאחורי הבמה כדי לקדם אותם בעוד פלטפורמות שבהן אתה פועל.
קודם כל, אני לא... אין לצוללת מה שנקרא אומני בית. יש אומנים שיותר מזוהים עם המקום כי הם יותר התפרסמו, ויש אומנים שפחות. אנחנו בית למוזיקאים בלי איזושהי הבחנה מסוימת, ואין לנו איזו מחויבות או כהגדרתך.
תראה, אני לא חייב אותך לשמות, אבל אתה ואני יודעים שלכל אומן יש בית מועדף. זאת אומרת, יהיו את אלה שיופיעו אלבומות ענק, אבל תמיד יחכו להופעה הבאה בברבי, וכנה לגבי כמעט כל במה, אני חושב, חוץ מכל
כן, אבל, אבל אתה דיברת מהצד של האומן ולא מהצד של המקום. זאת אומרת, לצוללת אין אמן מועדף. זה, אם אתה שואל, מהצד שלנו. והעניין, ולשאלתך, באמת, זה לא שהיית עסוק באומן זה או אחר, אלא ברגע שהייתה הזדמנות, והייתה לנו הזדמנות וניתלנו אותה גם, אז בכל פרויקט שיכולנו להעסיק, להביא מוזיקאים ולהעסיק אותם, אז עשינו את זה, ואנחנו למעשה לא סגרנו בשום שלב את הצוללת. תמיד המשכנו, עשינו, ואנחנו עדיין עושים את הלייבים שלנו, לפחות פעמיים בשבוע, שבהם אנחנו משלמים לאומנים, לא ממחירת כרטיסים, אנחנו מצלמים סשנים, אנחנו כל הזמן פועלים. שזה כן, שזה דרך אגב המחויבות שלנו, לא רק כלפי האומנים, זה המחויבות שלנו כלפי מי שאנחנו. ומה שאנחנו עושים, זה עצם זה שאנחנו ארגון ללא מטרת רווח, עמותה, מה שנקרא, אז אנחנו, זה התפקיד שלנו, לזה אנחנו קיימים.
טוב, לסיום, לסיום במשפט וחצי. אנחנו עכשיו מדברים על מתי ואיך נחזור לחיים שהיו לנו פעם. אני חושב שיש סיכוי שנתגעגע לקורונה, לימים האלה דווקא. זה צחוק שאומר לא חד וחלק, נכון?
לא, זו שאלה מעולה. אתה יודע, אפילו לא חשבתי על זה בצורה כזאת. אתה יודע שנתגעגע לקורונה. אני אגיד לך את האמת, האמת, וזה רק הערכה, יהיו דברים שבטוח נתגעגע בהם. כי משהו בשינוי הזה, היה בו גם משהו בבומבה לפרצוף הזה, היה בו גם, היו בו גם דברים חיוביים. זה אילץ אותנו, אתה יודע, להביא, אני חושב שכל אחד מאיתנו, שאני אומר אותנו, לא רק צוללת, אני חושב שכל אחד זה אילץ אותנו והכרח אותנו, כזה לעשות איזה מין ריסט כזה, אילצו אותנו ולחשוב, אוקיי, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, והיו בזה דברים, הרבה מאוד דברים מאוד חיוביים בעיניי, זה לא רק שלילי. אז אני חושב שכן, חבל, לפעמים אתה אומר, חבל שאתה צריך כזה משבר בשביל, אתה יודע, בשביל ללמוד ולהביא דברים חדשים, אבל לפעמים זה מה שצריך, לזה יכול להיות שנתגעגע.
טוב, אתה נסכם בזה שאתה אדם עם רוחב ראייה יותר גדול משלי, אני לא רוצה אפילו להתגעגע למשהו, אני ממש חכה להם שאחרי.
לא, בסדר, אוקיי, אתה יודע, אני הלכתי פילוסופית, ברור שלכל המחלה ולכל הפקידים שלה לא אין שום געגועים.
עד שבר, מנכ"ל עמותת הצוללת הצהובה, תודה רבה, ושנתראה בקרוב ובטוב, אינשאללה.
יאללה, אמן, תודה לך.
להתראות אחלה יום.
ביי,
ריקו. אסטרונאוט חי תוכדם. נטע אל קיים.
מולי אברהם סחב אלפוקר יקדי חווייג'י בלכולו לפעלה סוף אלחלאלה חרס כבר ונבאלה ומיית ריאלה
עטיל ממא
עטיל ממא
עטיל ממא
هكا ماما
سيداتي سيداتي حوالت هي الشعب الخواج بعد مصيبة طويلة انتي فرحان
ماما هكا ماما هكا ماما انا لا ماما اذا عصينا احنا لله زايبين قوي ترغينا ما ناكل فيه ما ندوق ويخلي مولاته بنت حليمه ليه ذاته يا مولاته هكا محبوبي شهد
come on.
אנחנו אומרים עכשיו שלום לשאשה דותן, אומנית וידאו ואינסטליישן שגרה בניו יורק. מה שלומך?
היי, הכל טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, את בטח אחוזה קנאה גדולה, כאילו שהתרבות בישראל נפתחת, ועד בזמן הזה נמצאת בניו יורק. הייתי ציני.
כן ולא. כן, כאילו, א' כל אני שמחה בשביל החברים שלי שיכולים לפתוח ולהראות האמנות שלהם, כי זה באמת כיף ללכת לראות אמנות בלייב, והשנה הזאת באמת הייתה מאתגרת לאמנים פלסטיים, אמניות ואמנים פלסטיים, אז נראה לי שכן, אני שמחה, אבל גם פה הכל פתוח, יש פה הרבה יותר קורונה כרגע.
רגע, אבל בוא נדבר על פתוח לעומת פתוח, זאת אומרת, מוזיאון וגלריה וכל חלל למען האמת לא יכול להכניס אנשים בצורה חופשית. וככל שהחלל קטן יותר, ואני זוכר שלפחות חלק מהעבודות שלך מתרכזות בחללים קטנים, הוא יכול להריח כמות קטנה יותר של קהל. נכון?
נגיד עכשיו, בסוף שבוע, היה לי פתיחה של תערוכה קבוצתית בנארס פאונדיישן בברוקלין, אז הם עשו שאפשר לבוא בקבוצות. כאילו, כל שעה הייתה פתוחה ל-15 אנשים, ואז אנשים באים ו... אתה יודע, ברור שזה לא אידיאלי, אבל כולם באים עם מסכות, ואפשר עדיין קצת לדבר על האומנות, לראות האומנות בלייב, ובגלל שאני גם כן עושה אינסטליישנים, אז אני כן אוהבת שאנשים באים, ואתה יודע, מסתכלים על העבודה ורואים אותה, ואפשר לנהל דיאלוג פנים אל פנים, ולא אונליין, שזה משהו שגם עשיתי בשנה האחרונה הרבה. אז כן, יש משהו כיף גם אם זה, אתה יודע, קצת אנשים ש... עדיין אפשר לבוא ולראות וכמובן...
זה משהו שאת לוקחת בחשבון בזמן שאת יוצרת, זאת אומרת העניין הזה שעכשיו העבודות שלך יפגשו קהל בתנאים אחרים, ולכן הן גם צריכות לדעת להתנהג אחרת או להיערך אחרת, או לגרום לאנשים להסתכל עליהם אחרת?
אני חושבת שבשנה האחרונה ללא ספק כאילו דברים השתנו, ועשיתי וידאו וגם עצרתי את הארוחה במסצ'וסט שהייתה כולה אונליין, והיא עדיין קיימת. ואפשר לראות את כל העבודות וידאו באתר שלהם, ב-MCLA, ובאמת כל המחשבה הייתה שכן, זה הולך, אנשים הולכים לראות את זה בסופו של דבר באייפון או במחשב, או אתה יודע, אז כן זה משנה את המחשבה, אם אתה עושה הקרנה ענקית שאנשים יכולים לבוא לראות, או שאנשים הולכים לראות את זה בבית שלהם באייפון, או אתה יודע, שזה, לאמני וידאו זה לא אידיאלי, אבל עדיין זה גם... בסדר, לפחות זה מגיע לאנשים ונוגע באנשים, שזה גם התחלה. ולגבי המיקום, אז כן, בטח, כאילו זה, עשיתי גם תערוכה בקיץ שהייתה בחוץ, ואז אנשים יכלו לבוא ולראות את זה, ולהיות רחוקים אחד מהשני, אחת מהשנייה, ו... אז כן, זה בטח במחשבה, כי זה נראה לי גם הולך להיות איתנו תקופה מסוימת, אז...
טוב, תשמעי, לא בטוח שכולנו...
לא להגביל את עצמי, אבל... לא להגביל את עצמי, אבל זה כן משהו ש... במחשבה שלי.
אוקיי. לא בטוח שכולנו יודעים בדיוק איך עניין התרבות והאומנות התנהל בארצות הברית. אנחנו יודעים שפה בערך ממרץ הכל נסגר, כמעט ולא ראה קהל. כל מיני דברים הצליחו יותר או הצליחו פחות בדרך כלל לעבור איזושהי אדפטציה לדיגיטל, בדרך כלל צולמו ופשוט הועברו בזום. איך זה נראה בארצות הברית? הייתה סגירה משמעותית של מוסדות התרבות לאורך זמן, היה כל מיני יוזמות של להפעיל אומנים בזום או בכזה, או כי ממה שאת מתארת, נשמע שיש לא מעט אנשים יצירתיים שמחפשים פתרונות יצירתיים כדי להביא למפגשים של אומנות וקהל גם בתוך הסיטואציה המורכבת הזו.
כן, אבל אני חושבת זה גם לקח זמן פה עד שהבינו איך עושים את זה ומה עושים, וכן היה ברור שכנראה עדיף לעשות דברים דיגיטלי. לדעתי המוזיאונים בניו יורק נפתחו כזה באוקטובר או סוף ספטמבר, אבל נגיד בלוס אנג'לס המוזיאונים עדיין סגורים, או רק עכשיו נפתחים, אז זה כן נורא תלוי גם באיזה מדינה. את נמצאת בתוך ארצות הברית, כי אתה יודע, יש פה את כל העניין הזה שכל מדינה קובעת לעצמה, שזה משהו שאנחנו לא כל כך מכירים.
כן, ויתרונות השלטון הפדרלי.
כן, וגם החסרונות. אז כן, זה מאוד תלוי איפה את נמצאת ומה הכלים, אבל כן יש ניסיון לעשות דברים אחרת.
אז בואי אולי נצליח לעורר קצת השראה. מה אנחנו, מה הסצנת האומנות והתרבות בישראל צריכה לייבא מהסצנה המקבילה בארצות הברית, כדי נאמר לזרז את הפתיחה, לייעל את הפתיחה, או בכלל להביא את הפתיחה?
אני חושבת שזה גם הרבה דברים שלא בהכרח קשורים לפתיחה שעולם האמנות הישראלי צריך לייבא, כמו נגיד שוויון מגדרי, שוויון מיעוטים, והרבה דברים כאלה שהייתי שמחה לראות בישראל, ואני יודעת שיש מאבק מתמיד לעשות אותם, ומבחינת פתיחה, כן, לתת יותר כסף למוסדות, לתת יותר כסף לאומניות, לתת יותר, פשוט לתת יותר כסף, כי אני חושבת, אתה יודע, זה לאורך כל התרבות בעולם, כשיש יותר כסף לעשות אומנות, יש יותר אומנות ויש יותר אומנות מעניינת, אז באמת, פשוט לתת במה ומקום ליצור ולעשות ולהיות, וגם אם זה קהל קטן וגם אם זה קהל גדול, זה לא באמת משנה מי הקהל, וגם אם זה פלטפורמות אונליין ופלטפורמות זום, העיקר באמת להזרים כספים, שיהיה אופציה לאומניות ליצור.
עכשיו אני מדבר על כספים, אני מדבר על כספים מהמדינה.
תשמע, ככה זה עובד בישראל?
אני לא יודע, אני לא מסתכל רק על ישראל, אבל אני יודע לומר שהאומנות לכל אורך שנותיה כמעט נשענה על כסף של פטרונים, ולא בהכרח על כסף של המדינה. היו אנשים שהיה חשוב להם לקדם אמן כזה או אחר, והם תמכו בו, או יותר מתמכו בו, קידמו אותו וכאלה. נראה שזה עבר, ואנחנו כאילו מחכים מהמדינה שתעשה את זה. יכול להיות שזה בכלל לא התפקיד המסורתי שלה לעשות את זה.
כן, שוב, זה תלוי על איזה מודל, אם אתה מסתכל יותר על אירופה, אם אתה מסתכל יותר על אמריקה, זה תלוי על איזה מודל כלכלי אתה מסתכל, אבל לא, אז אני כן בעד שיהיה שילוב, ואני כן בעד שיהיה כמה שיותר, אז זה לא באמת, אתה יודע, אם יש אופציה של כסף שמגיע ממקורות אחרים, אני פשוט לא חושבת שזה גם החשיבות של תרבות ואומנות בכלל בעולם, אני חושבת, וגם בפרט בישראל, לא, אתה יודע, כאילו יש כל כך הרבה דברים שכביכול מחשיבים אותם יותר חשובים, ואני לא חושבת שזה נכון, ואני חושבת שאומנות כמובן פותחת את המחשבה ואת הדעה של אנשים, ואת הקדמה, אבל היום זה לא, הלוואי, זה יהיה כן.
כן, לא, ויש גם פער מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, לפחות על פי שרת התרבות הקודמת שלנו, כסף שהאומנות מקבלת מהמדינה צריך לדעת לקדם את האינטרסים של המדינה, ולא לחתור תחת העקרונות יסוד שלה, או כאלה. זאת אומרת, האומנות עצמה, ברגע שהיא מקבלת כסף מהמדינה, היא למעשה חדלה מלהיות חופשית.
אובייסלי אני לא מסכימה עם שרת התרבות הקודמת שלנו.
אוקיי, נראה לי שאת לא יחידה.
זה גם כל העניין, זה גם כל העניין בדמוקרטיה, נכון? או סמי דמוקרטיה, או לא יודעת איך שלא...
היה פה פעם דמוקרטיה, אני זוכר.
אז זהו, אבל העניין הוא שאומניות יכולות לייצר מה שהן רוצות, וגם זה בתמיכה של הממשלה, ואתה יודע, זה גם כן מה שהוביל את ישראל לשחייה בהרבה פרסים בעולם, זה כן דברים שביקרו את ישראל, ביקרו את הכיבוש, ביקרו את, אתה יודע, את ההתנהלות, אז זה כן דברים שבעולם, וגם בישראל, זיכו אנשים בחשיפת דברים, בהבאת דברים לשולחן שלא היו לפני זה, אבל גם כסף, וכשגם יש פטרונים, אתה יודע, זה גם מוביל ליצירת אומנות שהיא מסוימת. אז יש כאילו את שני הדברים. בגלל זה אני כן חושבת ששני הדברים צריכים להתקיים מבחינת תמיכה. וכן, הלוואי שזה לא היה ככה. הלוואי ולא הייתי צריכה תמיכה מגופים או אתה יודע. והאומנות פשוט הייתה יכולה להיווצר בתוך בועה. אבל כן, פה נגיד, אז הנה, עשיתי הרבה דברים עם non-for-profit או עם קולג'ים ואוניברסיטאות. אז הכסף הוא קצת שונה, והמחשבה על כסף היא שונה.
טוב, את הגשת בקשה לוועדת חקרים חריגים, באה להציג בארץ, עכשיו שעולם התרבות הישראלי נפתח. את צוחקת ואני מבין מזה שלא.
כן, יש את האזיק, שעכשיו שמים לאנשים שמגיעים לישראל. האמת שהייתי בישראל בדיוק לפני שנה, באתי להצביע, ו... אחרי שלושה ימים נכנסתי לבידוד של 14 יום, שהפכו להיות עבודת אמנות. אז בדיוק חברה שלי פה צחקה שטוב, אז תסי, תסי מתאזיק ותעשי מזה אמנות או במלונית קורונה, אבל נראה לי שבינתיים אני אשאר כאן ו...
כן, אם זה, אם זה ניו יורק, אם זה מה שאני זוכר מניו יורק, לעומת תמונות שראיתי ממלוניות קורונה, תשארי בינתיים בניו יורק.
כן, לגמרי. בסדר, בסוף אני אגיע.
טוב, שאשה דותן, המון בהצלחה ותודה רבה רבה.
תודה לך, שר.
להתראות, אחלה יום, ביי ביי.
ابو بسام حيو رائد في شي زيو اهله حواليه بحبوه ابن امه قدوته ابوه ابو بسام مستر بريزيدنت اي جيت ماني لايك 50 سنت سو فوق فوق خد بريك ام ا ريل شيت دونت فاك ويت سلاحي صاحب بمكشن افري داي از اكشن اول اي دو از فليكسين لايك ويز خليفة ام ا كابتن كل من سيربح المليون ذهب انتو انا من يوم كل من بده يتحدى واهلا فيكم ولكم
ابو بكر كبير الحاره احترامي كسبته بجداره الخوف تمشي شعنا ولا كبيرك قهوه وسجاره تفكرها ولا فرقه عنا نخفيكم هذا بس ما عنك مشكلتهم مفكرين انك جدع بس في شافا منك مشكلتنا ويصف في البلاد يا اخي الكل سايق فيها عقاد اللي بفهمش صار يفهم عنا من كتر النفخ كبروا الاولاد بتفكرها ولا فرقه عنا نخفيكم هذا بس ما عنك مشكلتهم مفكرين انك جدع بس في شافا منك تعالوا تفضلوا عنا اهلا فيكم في حارتنا هدي منطقتنا احنا الموسيقى لعبتنا
ايوه استغفر الله اما هاسلر كنت عني بيحكوا لي المومية مميز عن غيري الحمد لله لا انا في زي ولا حدا طاير فوق مش شايفك تعرفني بس مش عارفك طورت من حالي وصلت لحلمي وانت لسه في مكانك اسمع مني يا زلمتي هدي الشغلة شغلتي موسيقى كاريري وصنعتي كبير المجال بلا كتر حكي
تعالوا تفضلوا عنا اهلا فيكم في حارتنا هدي منطقتنا احنا الموسيقى لعبتنا
מצטרף אלינו עכשיו לטובת הדיון המוסרי והמעמיק באמת בתוכנית הזו, דוקטור ג'רמי פוגל, מרצה לפילוסופיה. בונז'ור.
בונז'ור, שר גמזו.
מה שלומך, חבר?
ברוך השם, יום יום שעה שעה שלי היקר.
אתה מאושר כאילו לא ראית חדשות לפחות שנה וחודשיים.
אולי אני מאושר דווקא כי ראיתי חדשות.
אוקיי, אוקיי.
כן, לא, לא, סתם, סתם, חס וחס.
תשמע, יש איזו דילמה מוסרית שעלתה וצפה בשבוע האחרון בערך, כשהחליטו לפתוח את עולם התרבות, והחליטו שחלק מהאירועים יהיו סגורים לאנשים בעלי תו ירוק בלבד. תו ירוק זה אומר או מחוסנים או מחלימים, ורק הם יוכלו לקנות כרטיס ולהיכנס לאירועים האלה. ומה שיוצר אוטומטית התנגשות של שני ערכים מאוד 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 דומיננטיים. אחד זה חירות הפרט, והשני זה כל האזור של חופש התעסוקה, ואתה יודע מה...
גם זכות הפחת לבריאות במידה מסוימת.
ובהתנגשות הזו, שמעלה שאלה מוסרית מהמעלה הראשונה, חשבנו שראוי ונכון להתייעץ עם הפילוסופיה.
אז תראה, קודם כל, אני רוצה לומר שתי דברים. אני רוצה שנחשוב על זה ביחד, אבל קודם כל, באמת, אני רוצה לומר משהו על המשפט האחרון שאמרת, ראוי באמת להתייעץ על הדבר הזה מפילוסופיה. כי זה, אני חושב שזה נקודה שחשוב שנייה להדגיש אותה. אנחנו חיים בתקופה שסוף כל סוף, המדע מקבל את הכבוד הראוי לו, לפחות ברמה התקשורתית. אנחנו סוף סוף רואים מדענים בטלוויזיה, ואנחנו שומעים רופאים ואפידמיולוגים ומגוון רחב של אנשים שבאים מעולם המדע שמסבירים לנו את המצב. אבל באמת חשוב לשים לב שעם כל הכבוד למדע, וחשוב שיהיה כבוד למדע, ואני חושב שחלק מהבעיה עם החיסונים זה בתוך אי הבנה של איך השיטה המדעית עובדת, כן, אנשים טסים מבלי לחשוש, וזה תופעה מדעית, אבל כשזה נוגע לחיסונים, אז פתאום יש כל מיני קונספירציות, אותו מדע, אותם מדענים בגדול, לא אותם מדענים, אבל אותו היגיון מדעי. אבל עם כל הכבוד, ויש לי כבוד אינסופי למדע, המדע לא עוסק בשאלה, נגיד, של התנגשות של זכויות שאתה מעלה. וזה כבר הבנה מאוד עמוקה של בפילוסופיה, זה הבנה שאנחנו כבר מוצאים אותה אצל סוקרטס, ואולי דווקא בגלל ההבנה הזאת, סוקרטס הוא זה שמכונן את הפילוסופיה, כי הוא מייחד אותה. מה שסוקרטס הבין, זה שיש שאלות של ערכים, של טוב, של רע, ואז יש שאלות שהתשובה שלהם היא, לא היה לו את המידה הזאת, אבל היום היינו אומרים מדעיות. זאת אומרת, אם אנחנו ניגשים לטפל בעניין הזה של הקורונה, ואנחנו צריכים להחליט, למשל, כמו שהיה צריך להחליט, האם אנחנו מקריבים את הבריאות של הרוב, סליחה, אם אנחנו מקריבים את הכלכלה של הרוב למען הבריאות של המיעוט, זאת שאלה עצמה לא שאלה מדעית. אין שאלה, אין תשובה מדעית. תביא את החוקרים הכי גדולים, כל עוד הם עושים מדע, תביא ה-AI הכי מפותח, כל עוד הוא עוסק במדע, אין לדבר הזה תשובה מדעית. צריך לקבוע קביעה אתית, קביעה מוסרית, ואז אנשי המדע יכולים לעזור לנו איך לקדם את ההחלטה הזאת באופן היעיל ביותר, נגיד. אבל באמת חשוב לשים לב שיש כאן שאלות מדעיות, ולהן ראוי לשמוע בצורה רצינית מאוד לאנשי המדע, ואז יש רובד אחר שהן שאלות פילוסופיות, שבהן לאנשי מדע אין עדיפות לכל אדם אחר, כן, שבא בגישה כנה.
כן, אבל ג'רמי, זה לא נקי לגמרי, זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים על השאלות האלה של זכויות וחירויות הפרט, יש עניינים מספריים, עניינים אמפיריים, מדעיים, שנכנסים. זאת אומרת, אם המחיר של נפתח מועדון הופעות הוא חיים של 4 אנשים מעל גיל 60 ללא מחלות רקע, האם זה מחיר שסביר לשלם, והוא מחיר אמפירי מדעי?
נכון, המחיר הוא אמפירי. השאלה אם זה סביר או לא סביר לשלם אותו, זה כבר שאלה מוסרית. עכשיו, בוא באמת נדבר על ההתנגשות הזאת של הזה. עכשיו, אתה יודע, אני הולך לנסות פשוט להסביר בכמה מילים מהי החשיבה שלי כבן אדם שמנסה להינזן מהפילוסופיה, אבל מן הסתם המאזינות המאזינים, אני מכבד את דעותיהם, ואנחנו בוא ננהל את הדיון הזה. אבל אני אומר, אוקיי, אתה צודק לחלוטין, יש פה התנגשות של ערכים שהם ערכים, או בוא נגיד, יותר ספציפית, יש פה התנגשות של זכויות שהן זכויות שאני חושב ששנינו, ורוב המאזינות והמאזינים שלנו, יסכימו שהן זכויות שהן זכויות חשיבות, חשובות, הזכות לפרטיות, הזכות לחופש תנועה מצד אחד, מצד שני באמת, זכות הדחית בסיסית להגנה על הגוף שלי, זאת אומרת זכות לבריאות, כן? עכשיו, ברגע שיש את ההתנגשות הזאת, אנחנו, אני חושב בעיניי, והסיבה לזה שאני חושב שזה כן מוסרי לעשות את העניין הזה, ואני מדבר ספציפית כרגע, בנתן לנתונים העדכנים, זה יכול מאוד להשתנות וחשוב לשמור על גמישות ולראות איך דברים מתפתחים. הסיבה לזה שאני אישית חושב שכרגע זה מוצדק, זה שאם אני מסתכל על שני התפוצות שנפגעות, כן? אני אומר, אוקיי, בעצם אם אני פוגע בזכות לבריאות, אני אומר לא, אני מקדש את זכות הפרטיות וזכות החופש, אני נותן לכולם להיכנס להופעה, כן? זה פוגע בעיקר, א', באנשים שלא יכולים להתחסן, כל מיני אנשים שסובלים כרגע ממחלות קשות, אנשים עם סרטן, אנשים עם אלרגיות, הם לא יכולים להתחסן, אז בעצם הם צריכים או להישאר בבית, או לסכן את עצמם כדי ליהנות מהופעה, והם התפוצה המוחלשת, בעיניי. וכשאתה בא ושופט שיפוט מוסרי, לדעתי תמיד צריך לקחת בחשבון את האסימטריות של כוח. זאת אומרת, אם יש קבוצה אחת שהיא מחליטה לא להתחסן, זכותה, אנשים שלא רוצים להתחסן, שלא יתחסנו, אבל הם לא קבוצה נחלשת. הם אנשים בריאים שמחליטים לא להתחסן, ואחר כך זה מבאס לא להגיע להופעה, וזה מבאס. אני לא מוריד מהערך של הביוס, זה מבאס.
אבל הייתה, עמדה בפניהם האופציה והם בחרו ללכת בדרך הזו.
נכון, ובצד שני יש קבוצה שהיא קבוצה נחלשת, זאת אומרת, זו קבוצה שאין להם את האפשרות להתחסן. וזה אנשים שהם גם פחות בריאים, כי הסיבה לזה שאתה לא יכול להתחסן.
ובחלות רקע או בעיות גנטיות, כן.
ואז אני אומר, אוקיי, אז זה לא סימטרי, כי מצד אחד יש קבוצה שהיא יותר חזקה מהקבוצה השנייה, ואני חושב שכדי לאזן מתוך חשיבה של פריות, מתוך חשיבה מוסרית בסיסית, כן, קאנט תפעל רק על פי אותו הכלל שהיית יכול להפוך, או שהיית יכול לרצות שיהיה חוק אוניברסלי, כן, מה שתנו עליך אל תעשה לחבריך, לפי הכלל הזהב הזה, שאני חושב שמוסכם עלינו שהוא כזה איפשהו, שיש בו כדי אולי בצורה נקודתית, בצורה מאוד מצומצמת להביע את החשיבה המוסרית שלנו, אני חושב שצריך ללכת עם הקבוצה, להגן על הקבוצה הנחלשת, ועל כן הם בסיטואציה הנוכחית, אני חושב, מקבלים עדיפות.
אוקיי. אתה חושב שהמדינה צריכה להטריח את עצמה בלקבוע איזשהו קוד אתי כזה?
אני חושב שכדאי, לכל הפחות שהדיונים, כמו שאתה מקיים עכשיו, אני חושב שלכל הפחות כדאי שיקולמו את הדיונים האלה, לפחות שיהיה אפשר באמת לדון את הדברים האלה ולחשוב אותם. אני הייתי חושב אני חושב, אגב, שיש הבדל מאוד גדול בין מוסדות פרטיים למוסדות ציבוריים. אני לא חושב שהמדינה יכולה לא לתת לאנשים בלי הדחקון הירוק למנוע מהם שירותים של המדינה. כי אני לא חושב שהמדינה יכולה לעשות כזה דבר. אני חושב שמשל, כל מה שקשור למשרד הפנים וכל מיני משרדים למשל, אני לא חושב שאתה יכול למנוע מהאנשים בלי הדחקון הירוק להגיע. אבל אני חושב שכשיש לך אולם, אם יש לך מסעדה, אם יש לך איזשהו סוג של אולם הופעות כלשהו, או מועדון לילה, או מה שלא יהיה, אז אני כן חושב שההחלטה שלך יכולה למנוע מהאנשים מסוימים להיכנס, כדי להגן על קבוצה אחרת של אנשים, שוב, ומה שבעיניי שם את הקף לקבוצה אחרת זה שהן קבוצה מוחלשת, וצריך להגן יותר על המוחלשים מאשר על הפחות מוחלשים, כדי לשמור על צדק.
אוקיי. אני חושב שאפשר לגבש את זה לעקרונות משפטיים שהמדינה תוכל באמת לעבוד איתם. כי כמו שזה נראה כרגע, נוח מאוד לכולם לגלגל את האחריות כלפי מטה, וככה כל בעלים של כל מועדון יצטרך להיות האיש הרע או האיש הטוב בעצמו, להגיד אני כן עובד עם תו ירוק או לא עובד עם תו ירוק, אני עושה סלקציה או לא עושה סלקציה, כשבעצם גם הם די תלויים באוויר, ולא באמת יש בידיים שלהם את כל הנתונים כדי לקבל החלטה מושכלת או נכונה.
תראה, יש פה מעבר לשאלה המדעית ולשאלה המוסרית, יש פה גם, אתה מעלה פה בעצם פשוט שאלה שהיא גם קריטית, שאלה של יעילות, שאלה של פוליטית, שאלה פוליטית, אבל שאלה פוליטית מעשית כזאת, כן? שאלה של איך הדברים מתארגנים ואיך הדברים מתנהלים. על זה אני חושב שלא יהיה עוררין שדברים היו יכולים להתנהל בצורה יותר מסודרת. הסיבה לזה שאני הייתי חושב שמורכב כאן לנסח את העקרונות האלה בצורה מאוד מדויקת, זה שאני כן חושב שיש פה עוד משקל, אני חושב שיש פה עוד משקל באמת לשינויים בנתונים וברוח הכללית של התקופה. זאת אומרת, אם הדבר הזה, אם הקורונה הזאת, נגיד יהיו עוד מוטציות ומסתבר שהחיסון לא בדיוק עובד וצריך כל הזמן להמשיך לדחות את זה, אנחנו ממשיכים לחיות עם זה עכשיו שנים קדימה, יכול להיות שאז, נאמר בעוד שנתיים, החישוב צריך להיות שונה משהו היום. זאת אומרת, גם זה שיקול. יכול להיות שצריך שיהיה שיקול גם במימד של הסיכון, כי הרי אנחנו כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו פעלנו בלי דחקון ירוק, באופן שסיכן כל מיני אנשים, לפני שהדבר הזה הפך להיות כל כך בולט. אז יש פה עניין של מידה. עכשיו, בגלל שהעניין של המידה הוא כל כך משמעותי, והוא כל כך דינמי בסיטואציה הזאת של המגפה, אני לא בטוח שנגיד הדעה הזאת שאני מחזיק בה כיום, אני לא יכול להגיד לך בוודאות שאני אמשיך להחזיק בה עוד חודשיים, אם הנתונים עצמם באמת ישתנו והסיטואציה תהיה שונה.
אוקיי, זאת אומרת שאנחנו תכף מסיימים את השיחה הזו, ובעצם אין לנו סימני קריאה כמו שיש לנו עוד ועוד סימני שאלה.
כן, עוד ועוד סימני שאלה, למרות שאני כן, אני שוב, יש לי פה דעה, אני חושב שכרגע במצב הנתון, כרגע, נראה לי מוסרים, מוצדק מוסרית לפעול לפי הדחקון הירוק. אני לא חושב שיש פה סגרגציה שמזכירה את התקופות האפלות, זה אני חושב שזה די מגוחך, להשוות את זה לאפרטהייד, זאת אומרת, אם אתם רוצים לראות אפרטהייד, אז לכו במחסום, כאילו לא צריך עכשיו להתבחין על זה שבגלל החיסון אתה לא מקבל הופעה של, של שלומתי בקיסריה, אתה יודע, יש אפרטהייד ויש אפרטהייד. אז אני חושב שבסיטואציה הנוכחית, אני לא רואה לדבר, אני חושב שהדבר הזה הוא לגיטימי, וגם אם, גם אם הוא, אתה יודע, לפעמים בעניינים של מוסר, באמת חשוב בעניין של המידה, זאת אומרת, הטעות לכאן וטעות לכאן, זה אסון מוסרי פחות קשה מאסונות מוסרים אחרים שהחברה הישראלית מתמקצעת בהם.
טוב, אני שמחתי לגלות בעקבות השיחה הזו שהפילוסופיה נמצאת בצד שלי, וגם היא...
לא, ג'רמי נמצא, אני לא רוצה לדבר למען הפילוסופיה כולה, קטונתי.
טוב, ג'רמי, אני...
כאחד שואב פילוסופיה, נמצא בצד שלך, כן.
סבבה, נסגור בשאלה שהיא לא... אני לא רוצה לחטט, ואתה יודע, ולשאול שאלות אישיות, אבל אם נאמר עכשיו הייתי מארגן הופעה לבעלי תו ירוק, היית יכול להיכנס?
אני?
כן.
אני רץ... אני התחסנתי... מה הרגע? זאת אומרת, אני חיכיתי כמו ילד טוב לתור שלי, כשפתחו את זה לגיל 39. הלכתי, התחסנתי, ואני אגיד לך מעבר לזה, אני שמח להיות חלק מהניסוי של פייזר. אני רוצה להיות חלק מהניסוי של פייזר. אני תורם את עצמי לניסוי של פייזר. אני רוצה שפייזר יארגנו צוות מיוחד עם כל הנתונים הרפואיים שלי, שיצליבו את הנתונים הרפואיים שלי עם הגלישה שלי בגוגל, שיפתרו את הבעיה הזאת, תביאו את מיטב המוחות, תגלו את כל מה שיש לגלות, רק תנו לי דוח שגם אני אבין. מה זה הדבר הזה, ג'רמי פוגל? לחלוטין. שקוף לפייזר, תעבדו, תעשו את הקטע שלהם, תחקרו את המציאות, תמציאו תחופות, תעשו מדע על גבי, כבודו לי.
דוקטור ג'רמי פוגל, נער הפוסטר של המדע 2021, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים האלה.
תודה רבה לך, סגר.
תודה, גזו. רפואה, להתראות.
כל טוב, רק בריאות לכולם, ביי.
ביי.
כאשר אני הולך בלי עין ובלי ען הליבי כמו קמאה יש לי כל הזמן שיר קטן
שיר קטן
שיר קטן חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. יש כאלה ששרים מעבר לדממה, שפתיהם אולי אינן נאות. אבל קולם יישמע
יישמע
יישמע חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח הנה זה בא היום הנה זה בא לפעמים אני סופג מכה אחר מכה וכשרה לי וכשמר לי אז אני דווקא שר לי כך
שר לי כך
שר לי כך חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח הנה זה בא היום הנה זה בא היום חבלי משיח הנה זה בא היום, הנה זה בא מגיעה אל הבית אצל הברושי מישהו יגיש לי מים וככלות כוחי עוד השיר
עוד השירה
עוד השיר חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח הנה זה בא היום הנה זה בא היום
חבלי משיח
הנה זה בא
חבלי משיח
הנה הנה זה בא
חבלי משיח
הנה זה בא היום הנה זה בא
עד כאן התוכנית להיום, אם זה עשה לכם חשק אז כדאי שתדעו, עולם התרבות פתוח, מחכה רק לכם, אם יש לכם תו ירוק תוכלו לעשות יותר, אם אין לכם תו ירוק תוכלו לעשות קצת פחות, אבל אולי הגיע הזמן שתפסיקו להזין לפודקאסטים ותתחילו לעשות משהו תרבותי בחיים שלכם. אנחנו ניפגש כאן שוב בתוכנית הבאה, תודה רבה לצוות התוכנית, אריאל אדירם, גיל רוביו, דליה רצבי, אני שר גמזו, מאיתנו, תודה רבה ולהתראות.